כל חי אונליין, 93fm.co.il.
בעיר אילת, מכיוון מצרים, רקטה נוספת ששוגרה נפלה בשטח פתוח. לפני כשעה נשמעה בעיר אזעקת צבע אדום ולאחריה מספר פיצוצים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי הרקטות נפלו בים. חמישה בני אדם לקו בחרדה ולא נגרם נזק. מהדרום לצפון גם שם לא שקט לאחר עוד נפילת פצמר בצפון רמת הגולן כתוצאה מהלחימה בסוריה. בתגובה תקף צהל מטרה בתוך שטח סוריה ועדכן כי זו הייתה פגיעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה הערב את משרד החוץ לנזוף בשגריר בלגיה בישראל בעקבות פגישה של ראש הממשלה בלגי שארל מישל עם ראשי הארגונים שוברים שתיקה ובצלם היום. בהודעת לשכת נתניהו נכתב כי ממשלת בלגיה צריכה להחליט אם היא רוצה לשנות קו או להמשיך בקו האנטי-ישראלי. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מציין כי מוקדם יותר הנחה נתניהו לקדם חקיקה שתמנע מימון של ממשלות זרות עבור עמותות שפוגעות בחיילי צהל. האם פרשת הצוללות תהפוך לחקירה? הערב דווח כי הבדיקה בעניין רכישת הצוללות מגרמניה, המכונה פרשת 3000, עלולה להפוך לחקירה שבה יחקרו באזהרה עורך הדין דוד שמרון, פרקליטו של ראש הממשלה, איש העסקים מיקי גנו ומפקד חיל הים לשעבר, האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. ראש הממשלה נתניהו לא חשוד בפרשה בשלב הזה ואין כרגע כוונה לחקור אותו במסגרת התיק. שכונה חדשה גדולה לציבור החרדי בדרום. שר הפנים אריה דרעי התייחס הערב כאן בקול חי על הקמת שכונה חרדית חדשה סמוך לקריית גת שתכלול כ-10,000 יחידות דיור.
השטח הזה יישאר בתחום מועצה אזורית שפיר, והוא יהיה מיועד כולו לציבור החרדי. ראש המועצה האזורית בשפיר, יצחק אברג'ל, הסכים לעניין ובירך על כך. וכמובן הבשורה הגדולה שהיה אביגדור יצחק וראש מטה הדיור, הודיע שכל הדירות שם ישווקו במסגרת מחיר למשתכן. יהיו שם מבני ציבור של בתי כנסת וגני ילדים ובתי ספר וכל מה שזקוק לציבור חרדי.
שוב הפגנות וחסימות כבישים הערב בכמה מוקדים במרכז הארץ של כמה עשרות צעירים נגד הגיוס לצהל. כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ' מעדכן כי המשטרה עצרה שלושה מפגינים. בית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית הודיע כי לא יפרסם הלילה את הכרעתו בעניין הצו הנשיאותי שאוסר על כניסת תושבים משבע מדינות מוסלמיות. כתב חדשות החוץ שלמה ריזל מזכיר כי מוקדם יותר האשים הנשיא טראמפ את בית המשפט בטענה שהוא פועל ממניעים פוליטיים. התחזית, מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה, לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
מחר ייתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכזה, תורגש ירידה בטמפרטורות, מידות החום החזויות למחר בירושלים 13 מעלות, בבני ברק והמרכז 19, בשומרון, בשפלה ובצפון הנגב 18 מעלות.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה, לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
זמני ההלכה, עלות השחר בשעה 5:14, נצח חמה בשעה 6:26. כאן אנחנו מסיימים את שידורי מערכת החדשות, מהדורת חדשות נוספת בשעה 7:00. תודה למנדי אור, מיד אחרינו מרב ישראל גליס. אני נדב ארבל, מאחל לכם המשך האזנה טובה, לילה טוב ושקט.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי,
כל חי. כל חי תמיד איתי. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפורי ירושלים. אתכם ישראל גליס, ישראל בנצבי בירושלים ומנדיו בבני ברק. השבת יחול ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן ושבת שירה. אנחנו מקדישים היום את התוכנית לשני הנושאים ומחברים אותם לירושלים. השבת תהיה מפגש ייחודי במלון ציפורי בקיבוץ חפץ חיים. שבת, שבה נהיה יחד לומדי הדף היומי עם המגיד השיעור העולמי הרב בנימין מילצקי ועם אוהבי הסיפור הירושלמי שיבואו וישמעו ויספרו את סיפורה של ירושלים. אחרי למעלה מעשור של תוכניות על ירושלים הגיע הזמן גם להיפגש, לשמוע ולהשמיע. אז תמרו, מי שעוד לא נרשם, יש עוד עדיין מקום אני מתאר לעצמי, ובואו בשמחה לשבת בשירה בציפורי בכפר בקיבוץ חפץ חיים. ביום שני, י"ז שבט, יחול יום היורצייט של ידידי כאח לי, הרב חיים נוחם פריימן, שנתיים בלעדיו. למרות שהוא לא היה איתנו 17 שנה בגלל המחלה שלו, אבל העשייה שלו היא מבחינת הזורים בדימה ברינה יקצורו. ואם הממשלה אישרה 650 דירות, יחידות דיור, בביתר אלית, הם תודות לתנופה הראשונה שהייתה פרי עמלו והרבה דם הוא הקיז עד שהוא ראה את העיר קמה ומתפתחת. חלום שמתגשם. כשאנחנו מדברים על ט"ו בשבט, צריך לזכור את האיש, הרב חיים נוחם פריימן זצ"ל, ששתל הרבה בתים בישראל. לפני שניכנס לתוכנית שלנו על ראש השנה לאילנות ושבת שירה, אנחנו עם שירה של שולמית אייזנבך, שבטח תיתן לנו משהו על ט"ו בשבט ושבת שירה. לילה טוב, שולמית.
ערב טוב ומבורך, ואכן צדקת הרב גליס, מתחיל קודם כל בשבת שירה, אז ישיר משה ובני ישראל. כל היקום אומר שירה, לאדון כל מנהל הבירה. שמי שמיים רמסים בכל חי, נושאים עיניים לשמיים בשירת נשמת כל חי. צמרות העצים ישירו קומתם, הרים גבנונים ישירו כיפתם, גלי הים הזועם ירגיעו שעונם, דגים וכל רומס ינו לאיתם, כולם אומרים שירה. שמש וירח, כוכבים וכל צבעם, יעמדו דום, לא ישנו מסעם. דשאים ופרחים וכל עשף צומח, קדים ושרים למנהיג המנצח, וכולם אומרים שירה. הרוחות הסערות, הסופות והברקים, איתני הטבע משנים חוקים, מקצה העולם והצופו רעמים מתגלגלים, מאיצים קצב ולפתע נרגעים. כל העולם אומר שירה. פרפרים, צרצרים, ציפורי שיר, תורים ויונים בעלי כנף וזמיר, נצרים עם אופם פורסי כנפיים, רוצים להגביע לעוף לשמיים, וכולם אומרים שירה. על שפת ים סוף עומדים ישראל, אהרון, מרים ומשה הגואל. אל תצעקו, גם אם אתם מרחשים, השם ילחם לכם ואתם דחרישון, וכל העולם אומר שירה. צבא מצרים וכל פרשיו, 600 רכב עשוסה ורוחבר, דבעו במצולות כמו אבן ריחיים, הנה ככן נענשה מצרים, ובני ישראל אומרים שירה. אז ישיר משה ובני ישראל, ויאמרו לאמור, אשירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. הנשים יוצאות בתופים ובמחולות, מרים מובילה ומעודדת להודות, זה הרגע המרגש והמחולל, הנה הגיעה גאולתם של ישראל, וכולם אומרים שירה. אז זה היה לכבוד שבת שירה, ועכשיו לכבוד ט"ו בשבט.
תראי, בשיר לשבת שירה הכנס פעמיים את כל חי, כל החי.
איך נראה לך?
מצוין. אפשר
להתעלם, אנחנו הרי שם, לא?
ודאי, בטח.
ברוך השם.
יופי, כן.
ארבעה ראשי שנים הם, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן. כבר עלה השרף באילנות. זה הזמן להתפלל על אתרוג נאה. אפשר מפירות האילן להנות, טובים למאכל, ויתים למראה. השקדיה החלה לפרוח, ראשונה להתקשט בפרחיה הברודים. מן הביצה בוקע הפרוח, נשמעים ציוצים של אפוחים חמודים. שטיח צהוב של סביונים צהובים, וריח חזק של פריחת הדרים. הולכים ופחתים למי החורף. כבר יצאו רוב גשמי השנה. הנה אביב כבר נושף בעורף, ט"ו בשבט וראש השנה. מנהג ישראל בלי ט"ו בשבט, יש הנוהגים לערוך את השולחן כמו סדר, לערוך שולחן פירות כמו בשבת, ואצל האדמו"רים זה פרס טיש ללא גבולות וללא גדר. מנהג זה בא להביא אהבה לארץ ישראל, ותחיבה לפירות שהם גידולי ארץ ישראל. משיבת המינים כל אחד וכיוצא בו, חיטה שעורה זה הלחם ואדם ישמח בו ליבו, ענבים ופרי הגפן בית קידוש ושמחה, זיתים ושמן זית מגד וברכה, תאנה ורימון, תמרים ודבש, והנה מגיע עוד פרי חדש, את רצון לברך ולהתברך בפרי בטן. סגולות נפלאות וברכות הבורא ייתן. שירות ותשבחות לבורא כל העולמים על הטובות והנפלאות שהעניק לנו ממרומים. אילן אילן, במה אברכך? אילן אילן שאני אתברך מפירותיך ונזכה לפירות טובים ומתוקים לבונך יום מזוינה שעשו נחת רוח לאנשים ולאלוקים. שנה טובה ומתוקה.
תודה רבה שלמית. אחרי שני שירים כאלו נפלאים, אני אשמיע את השיר עלה קטן שלי של אברהם פריד.
תודה רבה,
בשורות טובות,
שבת שלום,
שבת שלום.
בימים ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים. אתה עלה קטן מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע. קח איתך צידה לדרך את ניסיוני, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי. כי יש ימים יפים הכל פורח, ויש שעות קשות הכל בורח. ורוח שר וסופה קרה, תזכור ותתחזק אני איתך. תחזיק חזק עלה קטן שלי. ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן. חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלה קטן, הכל רגוע,
רגוע.
אך ברחוק אולי ענן מגיע. צידה לדרך את ברכתי,
ברכתי.
חצי הכוס היא מלאה, תזכור תמיד. וכשהשמש אל הים שוקעת,
אל תדאג,
אל תדאג, מחר היא שוב זורחת.
כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר, ברוח שר וסופה קרה,
תזכור ותתחזק אני איתך. תחזיק חזק הלב קטן שלי.
חזק עלה קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר.
או ברוח שר וסופה קרה, תזכור ותתחסר, אני איתך,
אני איתך.
אני איתך.
תחזיק חזק עלה
הצד שלי
כי לא תמיד הכל בחוץ
לא תמיד
ברוח שר וסופה קרה
תזכור ותתחסר אני איתך
אני איתך
תחזיק חזק עלה קטן שלי
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793
שומע מעוז, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל. רוצה גם?
פגישת ייעוץ יומית עם חזל?
בוודאי מעוז, ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים, מעסקים ועד למשפחה. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
ילדים יקרים, כאן רבי אלתר. בוא לקרוא ולשמוע את סיפורי סבא בחוברת ועכשיו גם בדיסק מבית קומיקס סבא, להשיג ברשת יפי נוף ובחנויות המובחרות.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אז הגיע ט"ו בשבט, אנחנו בליל ט"ו בשבט, אני לא זוכר כזה שפע של פירות, פירות יבשים, של, גם של מגוון תולעים בכל הפירות האלו. אנחנו כילדים יצאנו לשדה, כתפנו חרובים, תאנים, תותי עץ, אסטרובלים כתפנו ומדפקנו אותם, זה יצאו פיניונס, לדר, הסבתא שלנו ייבשה או על הגג או בחצר. הוא יותר דק מזה של, מזה של היום. מי שהיה קצת כסף היה גם הולך לקנות אצל חפשוש. היו קונים לדר דק, ומשה מותח את זה לאט לאט, ומוכר חתיכה חתיכה, זה היה לקנות לדר מיוחד וטעים. למי שהיה קצת כסף היה קונה גם אגוז קוקוס. הוא קונה אגוז קוקוס, והחוויה של הפתיחה של האגוז הייתה מאוד מיוחדת. רצינו לראות את המומחה שפותח ומוציא אותו שלם, עם 100 קוקוס ככה שנגרים מסביב. איפה היום הזערורים? החמד אלעזיז? לרדת לליפטה ליד הגבול ולקטוף תפוחים. את הסבא שלי אכלו פירות ט"ו בשבט ופירות שבעת המינים שנשארו מהסוכה. אתם יודעים שבהרבה בתים עדיין קיים המנהג הזה. כי בסוכה לא תלו תמונות של פירות, אלא פירות ממש, פירות של שבעת המינים. איפה השקדים הירוקים עם המלח, גם את זה, לפעמים עד היום רואים את זה בשוק מחנה יהודה, גם את זה כבר לא רואים היום. כשלמדתי בחיידר, הרבי הודיע שבעוד כמה ימים יהיה ט"ו בשבט, וכל אחד שיביא איתו שקית מהבית. והוא נתן גם פתק להורים שידעו שצריך להביא שקית מפירות ט"ו בשבט. בבוקר של ט"ו בשבט יצאתי לחדר עם שקית בד מיוחדת שאמא שלי תפרה, שבתוך זה היו חרובים, תפוז גדול, איך אומרים, הקליפה הייתה גדולה, התפוזון בפנים היה קטן, הקליפה הייתה יותר גדולה מהתפוז. היו בוטנים, בוטנים עם קליפה, וקצת תהנים מהסוכה שלקחתי מסבא שלי. כשבאתי לחיידר קרא לי הרבי ואומר, או, סרוליקו דיברינג תפות, כומר, 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 איי, 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 איי. איזה זוי, הוא פתח את השקית ואמר, מוישה לתום המרנץ,
לא, נשתה קנצי. יהיה לו תפוז, אבל לא, לא שלם. והוא צועק, אמינות, אמינות, ניצח שטופן, סידוף האלמן. חץ כלה, פונדי, דית מגם אלבום בוקסר. אומבר הלט, כי גם פיסטוקה. וכך הלאה, הוא מרחצה נתן את הפיסטוקה, ולהוא נתן את החצי תאנה, ולזה וזה, ואני נשארתי עם בוטן. אני שנים לא אשכח לרבת הדבר הזה, אבל אחרי שנים, הבנתי שלעדים האלו לא היה. וכך כולם חייגו מהסקית שלי. בחצרות של הבתים היו עציצים עם צמחי מרפא וצמחי תה וצמחים לריח. בבית לא היו עציצים. הכל היה בחוץ. במשך שנים, עם הבנייה של המבנים הגדולים, נכנסו העציצים הביתה. וכל העציצים צעים אחרי סרג ובריח. פעם אחת התארחה אצלנו שכנה בעלת תשובה שבאה לגור לידינו. היא נחרדה לראות את העציצים במצב שלהם. הוא ביקשה שניתן להם את העציצים ככה לשבוע. לקחה את העציצים לשבוע, אשתי נכנסה אחרי כמה ימים לראות מה עם העציצים, היא ראתה את הטייפ של השכנה צמוד לעציצים, העציצים שומעים מוזיקה חסידית, היא הסבירה. והיא סיפרה שלעציץ אחד היא נתנה אקמול, לשני נתנה אופטלגין, והיא מדברת איתם למשך היום, לקראת הלילה, היא מנהלת איתם דו שיח, וכך העציצים התחילו לפרוח מחדש. אז הנה לימוד מוסר השכל, אם יש לו עציצים בבית, הפטלגין, הקמול, יש לפעמים לעציצים האלו כאב ראש, וגם לדבר איתם וגם עושים להם מוזיקה. היה מקובל מפורסם בירושלים, שהיה לפני ט"ו בשבט תוכן את פירות הט"ו בשבט, פירות הארץ ישראל שהיה, כדי שלמקובלים אחרים יהיה קל לאכול את הפירות היבישים. אז הנה איזשהו מעלה, אם מישהו מחפש לעשות חסד ולהגיע למושבי זקנים, מביאים להם כל מיני ערכאות כאלו של ט"ו בשבט, מכל מיני חברות, מכל מיני מתנדבים למיניהם, כל הכבוד, הזקנים מסתכלים על זה, נפשם יוצאת. אז אם למישהו יש איזשהו חסד, ורוצה לעשות חסד לקראת ט"ו בשבט, עוד הלילה, ועל הבוקר, או שיגיע למושבי זקנים ויחתוך להם את הפירות ט"ו בשבט, או שיביא להם פירות ט"ו בשבט כבר חתוכים, כדי שהם יוכלו לאכול את זה בצורה מכובדת. לפני למעלה מ-40 שנה, ירדתי לביר איוב. ביר איוב זה באר יואב, זה נמצא אחרי מעיין השילוח, לפני החק על דמה, לפני שדה הדמים, זה כשולחים בכיוון השילוח פנימה לתוך הכפר. יש שם באר שנקרא ביר איוב, או באר יואב. הבאר הזאת בט"ו בשבט עולה על גדותיה, דבר מעניין. רק בט"ו בשבט המים עולים מעל פתח הבור ומציפים את השדה. יש שם גם שלושה עצים, מאוד מעניינים, שלושה עצים שמחובקים, כמו מחובקים איש אל אחיו. אז העצים אצלנו היו רק לא בט"ו בשבט חלק מחיינו, אלא תמיד. התחבנו מאחורי העצים, נפגשנו ליד העצים, סימנו קרקע מעץ לעץ. אז ט"ו בשבט הוא יום נוסטלגי שעוד יום אחד שעובר, אבל אנחנו רוצים קצת להקדיש לו את הזמן ולדבר על המצוות היום, על החוויות שהיו באותו יום. אז לפני שנמשיך, בואו נשמע שיר מתוך טיש של בויאן, חסידות בויאן שעושה טיש לקראת ט"ו בשבט.
la 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 la
מהו חלום של מוסד? כל מוסד שמתקיים מתרומות, שתהיה לו מין קרן קיימת. זה כל מוסד רוצה. קרן קיימת שתעמוד לעד, והפירות שלו יספיקו לקיים את התקציב של השוטף של המוסד. בלי להתבזות בשנור ולסמוך על הדבנים, אז ניסו גם גבאי ישיבת עץ חיים, שהם לא רק חלמו, אלא גם ניסו, שוב ושוב הגיעו להגשמת חלום. ישיבת עץ חיים התהדרה מאז ומתמיד בכך שהייתה ישיבה אשכנזית הראשונה בירושלים, המדובר כמובן בראשונה בתקופה החדשה, מאז עליית תלמידי הגאון לירושלים. הישיבה גם קיבלה מתוך כוונה להבליט את ההמשכיות שלה, את שמה של ישיבת ולוז'ין המפורסמת, וכשם שתחילתה הייתה בתלמוד תורה לידי אשכנזים מהפרושים בירושלים, כך הקימה רשת שלמה של תתים בשכונות שונות בעיר. במרבית ימי הכהונה של רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים, היו שלושת המוסדות העיקריים של הפרושים בירושלים מאוחדים בכל הנוגע לעסקי מקביות: ישיבת עץ חיים ותלמוד תורה שלה, בית חולים ביקור חולים ומושב זקנים המאוחד. תטבח קראו לזה. החבילה התפרדה משום שלא תמיד יכלו השותפים להחליט על חלוקת העוגה, בייחוד שהיה מדובר בהכנסות מאזורים מיוחדים ועשירים, כמו ארצות הברית ודרום אפריקה. גם ההשפעה הרבה של שמואל סלנט והעובדה כי מרבית כספי התרומות הגיעו מחוץ לארץ ישירות על שמו לא תמיד הועילו. וכשנפטר בשמואל סלנט בתפריש סמכתי את 1909, התפרקה השותפות כליל. בתום מלחמת העולם הראשונה הייתה ישיבה במוסדות שלה וסניפיה נתונים בקשיים רבים, וכך מתארת הישיבה את המצב שלה. מוסדי התורה עוברים תקופות שונות, ועוברים עלינו בימות השנים האחרונות עבודה גדולה של תורה ותפילה והקמת תורה בארץ ישראל, ויש סכנת חורבן על בית מקדשנו פה בירושלים. צדקת אחינו באמריקה וקנדה שבאו לעזרתם דחתה אומנם את הסכנה המיידית ומנעה את החורבן הפתאומי, אבל לא עלתה ארוכה למצבם האנושי. בקיצור, מוסדות עץ חיים נשארו מפרפרים בין מצב קשה למצב של עוד יותר קשה. הפתרון שאותו חיפשו ראשי עץ חיים, מלבד מבצע שנור רגילים, היה לייסד קרן קיימת, בשביל זה הם פעלו בכל מיני דרכים שונות. אני ראיתי את התעודה הזאת, תעודה שנקראת פרדס עץ חיים, קרן קיימת, זאת התעודה, למרדכי ברפאים דוב גולדברג, וזוגתו היקרה מרה שרה בלומה, בת רב שלמה דוב, יהודה לציוון תפריש צדיק תת, זו תעודה שהוא רכש לו עץ בתוך הפרדס של ישיבת עץ חיים. כאשר נבנה בשנות ה-20 הבניין החדש של עץ חיים ברחוב יפו, שנקרא עד 1948 מרכז ב' של הישיבה, להבדיל מרכז א' שהיה בחצר החורבה ובעיר העתיקה, נבנו בגבולות המגרש הגדול לכיוון רחוב יפו, לכיוון שוק מחנה יהודה, שתי שורות של חנויות, ששלטי השיש עליהם העידו כי הם נתרמו כקרן קיימת לקיום של הישיבה. הקמת שכונת עץ חיים בכניסה לעיר הייתה עוד צעד להשגת אותם התורה. התוכנית הייתה שפתנית ביותר, שכונת מגורים וחנויות גדולה, ובמרכז בית הכנסת גבוה עם כיפה ושעון. המודעות הכריזו על היום הגדול שבו תחוג ירושלים את החגיגה של עיריית אבן הפינה לשכונה החדשה, שכונת עץ חיים. קרן קיים להחזקת והרחבת בתי התת והישיבת עץ חיים שבעיר הקודש וסביבותיה. החגיגה הייתה ביום ג' ו' ניסן תפרש פיטט בשעה 2 אחרי הצהריים.
אבל גם התוכנית הזאת לא יצאה הרבה. נבנו שלוש בתי אבן פשוטים, בני שתיים ושלוש קומות עם גגות רעפים, שתקועים שם בין רשת הכבישים שחונקת את הכניסה לעיר, לבין הרכבת הכללה, הרכבת החדשה שיש בירושלים. במקביל לתחילת בניין שכונת עץ חיים, הגו ראשי הישיבה והגבאים שלה את הרעיון של פרדס עץ חיים. השנה הייתה שנת תפריש צדיק, 1930. נטיית הפרדסים הייתה אז עניין גדול בארץ ישראל. תפקיד קרן הפרדס של עץ חיים היה לרכוש אדמה בארץ ישראל לעובדה ולהכשירה ולתת בעצי פרי, פרדסי תפוחי זהב ותרוגים, אשר יישאו פרי אילולים להחזקת התורה והיהדות בארץ ישראל. הפרדסים יישארו קרן קיימת לעולם, והכנסות פירותיהם תהיה מוקדשת לכלכלת התורה והיהדות, משכנה של נשמת חיינו בארץ, ועבודות תנסן על דרכינו בני ישראל, והפועלים העובדים בזאת הפעם לחיות את שמות ארצינו הקדושה. החשבון הכספי המפורט, לפי המחירים הקיימים עלות ההוצאות כולם מתחילת הנטייה עד מתן הפירות לכל דונם אדמה, מקבל ערך 50 מילנות, מחיר אדמה, עבודה והכשרה של הדרך 50 לירות שטרלינג, נטיית עצים וטיפולם עד מתן הפירות ערך 50 לייש, זאת אומרת כל 50 מילנות עם האדמה והכשרה והטיפול עד הסוף עלו בערך 100 לירות שטרלינג. באופן זה עולה נטיית כל עץ, מחיר האדמה 32 אמה והכשרה של 5 דולר או לירה אחת, נטיית העץ וטיפולו עד מתן הפירות 5 דולר או לירה אחת. בקיצור, יש פירוט שלם, ומחיר עץ לתורם הייתה 10 דולר. בתמורה קיבל הרבה, הרבה נשא שותף עולמי לתורה הקדושה. שמו נשאר לעולם במקימי נשמת ישראל בארץ ישראל. חלקו קיים לעולם ונושא פרי אלולים עצוב כל הדורות. גואל אדמות ארצינו הקדושה. הוא מעבירה לידיים עבריות, עוזר לבין ארצינו הקדושה, וחיית אדמתה לידי בניה ובוניה. מחזק ידי אחינו הפועלים, המילים המבקשים עבודה בארץ ישראל. אז הנה, ישיבת עץ חיים עוסקת בחקלאות ובציונות. למעשה קיבל התורם תעודה שבה ציינה הכתובת המדויקת של העץ, באופן שכל נדיב בבואו אל הקודש יוכל למצוא ולראות את העץ או את העצים אשר נטע. שמות כל תורם שנטע 50 עצים לכל הפחות נחקקו על טבלה מיוחדת בכניסת הפרדס. את התרומות היה אפשר לשלם לשיעורים, ושני תורמים יכלו להשתתף בנטיית עץ אחד, כדי לתת הזדמנות של השותפים בפרדס עץ החיים גם לנדיבים לא עמידים. בקיצור, עושים עצים. נקבע אז שבין חברי הוועד של הפרדס, שבראשה עמד כמובן הגאון רבי סזל ממלצר ראש הישיבה, תורה רשמי הרם ראשי, שהוא לא רצה לתדר בתור ראש הישיבה. הפעילים העיקריים בין הפרדס היה זלמן הלוי סולובייצ'יק, דמות ירושלמית ידועה, עסקן רב פעלים בהרבה תחומים, ודוב וישינסקי, שרשמית היה גם מזכיר הוועד. איך עשו תעמולה לנטיית העצים על אותם אנשים? זה עבר דרך אוצר החסד קרן שמואל, על ידי ועד הכלולי כנסת ישראל, או הקרן שנקראת קרן קריית שמואל. אותה שנה רכשה עץ חיים 48 דונם של אדמות פרדסים בין כפר סבא לפתח תקווה, שמהם 20 דונם כבר היו נטועים עצי פרי. את שני העצים הראשונים רשמו על שמות הרבנים הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, והרב חיים זונפלד, רב הבד לקהילות אשכנזים בירושלים. כלומר, רבה של הידה חרדית, השניים לא רק שרכשו שני עצים ראשונים, אלא הצטרפו אחד לרעהו עם המלצות לתרומה לקרן הקיימת של פרדס עץ חיים. חשבון קטן לפי 50 עצים לדונם ו-3 דולר הכנסה שנתית לעץ, מרק על השטח שנרכש, היה אפשר לנטוע 2,400 עצי פרי, שהיום הורים להכניס בשנה טובה 7,200 דולר. איך הדולר היה אז גדול לאין ארוך, מה שווי שלו, והכנסה כזאת נחשבה לראויה לשמה. מה גם שאם העסק היה מצליח, היה אפשר להגדיל את השטח. איך שורים על כך שהפרדס היא קרן קיימת? פרדס עץ חיים נרשם בספרי הממשלה בתור הקדש עולמי, אשר רק פירותיו ילכו למטרה קדושה, והקרן קיימת לעד. לא תימחר ולא תיגאה לעולם. לפיכך כל חבר פרדס עץ חיים נעשה לתומך תמידי לתורתנו הקדושה עד סוף כל הדורות. בפרוץ מלחמת העולם השנייה חל משבר קשה בענף הפרדסנות והעסקים, שוב לא היו כדאים, לא היו עוניות לייצא את הפרי האדר לבריטניה, היו בעיות אחרות לגמרי. אחרי כספג ענף עוד ועוד משברים, הקרקע לעומת זאת עלתה בערכה, מאז פי כמה מותם פחות מ-50 הלירות לדונם שהם מחירה אז ב-1930. איך התגברו הממונים על ההקדש העולמי ועל הכלל שקבע שלא תימחר ולא תגאל, קשה היום לברר. כשם שלא ברור, כיצד תכננו לממן את חידוש הפרדס והנטייה שלו מחדש. מדי כמה שנים. בקיצור, שלא לדבר על הפתרון שאותו נקטו לקראת שנת השמיטה, כגון תפרי צדיק א', הפרדס שנרחש כשוחקו כבר נטוע, לאיפה נעלם הפרדס, מה קרה איתו בסוף, אין לי שום מושג. כשדברים על פרדסים, אז כמה עיקרים העמידה ישיבת מרכז הרב? ליישב לומדי ישיבת מישיבה מרכז הרב בירושלים, ישיבות אחרות, בכל מיני משקים חקלאים, על דרך קרה לזמנים ארוכים, לסדר ולסייע לסידור קיבוצים וחבורות של לומדי הישיבה. אלו היום מטרות היסודיות של החברה להתעקרות בני ישיבות בארץ ישראל ברמון מוגבל. אותה חברה שהתאגדה בירושלים ביום כ"ו לחודש אדר תפריש פיתת לבריאת העולם, שבעים לחודש אפריל 1929. מי היו אלה שרצו להפוך את לומדי הישיבה בכלל וישיבת מרכז הרב בפרט לחקלאים או לבעלי מקצועות הקשורים בחקלאות? הנה רשימת השיבה של בעלי המניות הראשונים עם התואר שלהם והכתובת שלהם, שכל אחד מהם הסכים לקחת בעון החברה את מספר המניות הרשום על יד שמו בפועל. הגאון מרן אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, ביתו הפרטי ירושלים, ישראל דוב כהן, גזבר זמני של החברה בזכר מוישה בירושלים, שלמה זלמן אפרים שיף, סוחר רוחמה ירושלים, יצחק רשקס, סוחר רוחמה ירושלים, דובר אפשטיין, מנהל בית התאומים דיסקין, זכר מוישה ירושלים, יוסף ליפשיץ, מנהל בנק קופת עם, זכר מוישה ירושלים, ישוע רדלר פלדמן, סופר, גר בית הכרם בירושלים. איך עלה הרעיון הזה? כתבו מייסדי החברה, יסוד החברה הזאת הייתה דבר שהזמן גרמה. ארצנו הולכת ברוך השם מתאשרת בישיבות חדשות נוספות על הישיבות העתיקות והחשובות שהתקיימו משכבר הימים. ליבנו סמוך ובטוח כי בין הישיבות האלה העתיקות והחדשות כאחת עתידים לצאת גדולי תורה אשר היו לכבוד ולתפארת ואשר אורם יעל בישראל. אך ברור גם זאת כי רבים ממחי האברכים וטובי הבחורים לא נושאים את נפשם אל הרבנות או אל משרת הקודש, בייחוד כי זו קשורה עם יציאה מן הארץ. עלו לחפצים בכל נפשם להישאר בארץ, לעבוד את האדמה, להתפרנס מיגיע כפיהם, ובייחוד עם זה להמשיך את חיי התורה כאשר הסכימו מנהוריהם. בקיצור, החברה מתאגדת, יש פרוספקט של החברה להתעקרות בני ישיבות בארץ ישראל ברבון מוגבל, ושם מתארים החברה להקים, לשכור, לרכוש באופנים אחרים, ולכלכל בתים למעון בעיני עבודה ומשק, בתי מלאכה וחרושת, בתים ומוסדות לצרכים דתיים, לנצל תוצרות האדמה בקרקעות ששייכות לחברה, או שיש לחברה עניין בהם, להכשיר ולהשביח אדמה להתיישבות על ידי סיכול, ייבוש, טיול, וכל טיוב אחר לתייה וייעור. לרכוש ולגדל עדרי בקר וצאן, להקים ולפתח מחלבות, מדגרות, תחנות, בתי בד, יקבים וגתות, לקנות ולרכוש באופנים אחרים מכונות ומכשירים ומצאי הובלה. בקיצור, תוכנית גרנדיוזית גדולה מאוד. הכסף כמובן היה בעיה הראשונה. החברה נשמה בעון מניות של 5,000 מניות, בנות לירה, ארץ ישראל תחת כל מניה. היה עוד מניות נאמן, מה שנקרא מניות זהב, שופקדה לעולם בידי הרב קוק וירשיו, בחולת הרב הראשי לארץ ישראל, וזו נועדה להבטיח שימוש נאות בחוש החברה ונכסיה. 5,000 לירות ארץ ישראליות היו אז הרבה כסף, אבל לא יותר מדי הרבה. כדי להשיג את הסכום הזה היה צריך כמובן למכור מניות, ולמכרו בתשלומים לשיעורים. הרוכש נדרש לשלם מזומנים רק רבע במחיר המניה, 250 מיל, ללמדים שגם לירה בודדת הייתה סכום משמעותית בשנת תרפ"ט. איפה מוכרים את המניות האלו? בורסה לא הייתה, מספר הקונים בכוח למניות כאלה לא היה גדול, המצב הכלכלי גם ממנו אסור להתעלם, לא היה ממנו משופרים. בקיצור, פונים ליהודים בעולם, וכך קורה שיהודים קונים מניות באותה חברה. השליח שיצא אל שלומי מוני ישראל, אלפי העם ואוזניו בכל אתר ואתר, במדינות הונגריה, איטליה, צרפת, פולניה, היה רב מנחם מנדל חסידה מירושלים, בשנת תפריש צדיק ב', הוא מצויד במכתב המלצה מטעם הרב יעקב מאיר, ראש הרבנים בארץ ישראל, ראשון לציון ונשיא הרבנות הראשית. במכתבו מציין הרב יעקב מאיר, מה גדולה המצווה ומה נשגבה המטרה. ברוכים יהיו כל התומכים בדבר הגדול הזה, של לבוא ולסות לבנות חקלאות בארץ ישראל, ולשלוח תלמידי ישיבה לעבוד בזה. הייתה גם התנגדות, אין מה לומר, הייתה גם התנגדות, חששו מהדבר הזה, אבל היה גיוס של כספים. והיה צריך לנהל גם גיוס של מועמדים להתעקרות, למה שנקרא, ללכת להיות עיקר. וכאלה לא נמצאו. לא במרכז הרב, לא בישיבות החדשות האחרות. אחת הסיבות לקבלת החברה הייתה למנוע ירידה של בני הישיבות והבוגרים שלהם לחוץ לארץ. בארץ פשוט לא יהיה מספיק מקומות עבודה לכולם. כל מי ששואף שהצעירים התורנים מצוינים בישיבות החדשות הוותיקות לא יתפזרו, אז זה הפתרון שלהם קרו המייסדים אז בתפריש פיטט. אבל בקיצור, לא היו אנשים להירשם, נשארו המנויות היפיפיות של החברה שצוירו עבורה על ידי אומנים, רבן וגור ממצלל, תודות מאוד יפות, הכל נשאר במסגרת המנויות, במסגרת החלומות, ולא היה מזה שום דבר.
יש אנשים שהולכים לשוק לקנות פירות, כל מיני סוגי פירות, פירות יבשים ופירות שלא באים מכאן, ופירות גם בפירות חיים. יש אנשים שעוסקים בזה כל השנה, ומגדלים פירות ממש. ובמושב בית מאיר ישנה משפחה שעוסקת בגידול של הרבה פירות, 80 עצים. שלום רבי יוסף קלי.
שלום.
הפרדס הזה, או המקום הזה שאתם מגדלים, זה כבר ירושה.
כן, אבל זה מקום, זה בוסטן, זה של כל מיני פירות.
זה בוסטן שכמה שנים כבר קיים הבוסטן הזה?
מעל 50 שנה.
מעל 50 שנה.
ובעיקר בשנים האחרונות יש הרבה פירות חדשים.
כמה עצים יש לכם?
יש יותר מבסביבות 200 עצים, משהו כזה.
וואה, אני זוכר שזה היה לכם רק 80.
כן, 80 מינים.
80 מינים. 80 מינים. עכשיו, וכולם יכולים לגדול באותו טמפרטורה? יש עצים שגדלים בגובה או נמוך או בחום מיוחד? זה הכל פתוח או יש גם חממות?
לא, אין, הכל פתוח, וזה בשנים אחרי הקמת המדינה... כן. באמת לא היה דבר כזה שגדל באזור ההר, פרי הדר או דבר כזה מהערבים שהיו באזור, וזה היה בסך הכל איזה עצי, שני עצי לימון או דבר משהו כזה, אבל לא היו. משך השנים גדלו כל ההדרים, במיוחד האתרוגים, בהתחלה גדלנו את האתרוגים, זה היה משהו נדיר מאוד. בשנים אחרי זה... כל האבוקדו גדלו פה, אגוז מקדמיה שהוא בכלל לא רגיש מאוד לקור, גודל כמעט רגיל, ויש שינוי באקלים בשנים האחרונות. אפילו מנגו יכולים לגדול כמה שנים, אם אין קרה חזקה, אז גם יכול לגדול, ויש הרבה פירות.
יש שם גם גידולים טרופיים?
ממש לא. יש בכל זאת הרבה פירות שרגישים. יש למשל גם בשנים האחרונות הפיטאיות והפירות של הקקטוס, אז העצים, הפיטאיות העמודים שנותנים פירות דומים יותר גדולים מסברס, אז הם הזוחלים לא מחזיקים מעמד בקור, אבל הקקטוסים הגדולים כן נותנים, והם נותנים פירות. משך שנים רבות לא נתנו פירות. השנה, בגלל שיורד, לא ירד גשם והחורף הוא די קל, אז הפירות הם נותנים, גם עד עכשיו נותנים פירות בעצים שאף פעם לא נתנו, נותנים החורף פירות.
עכשיו, אנשים שבאים לשוק כמעט כל השנה, פעם ידעו, יש עונות. יש עונה של בננות, ועונה של תפוזים, ועונה של קלמנטינות. היום מוצאים אותם כל השנה. זה גודל כל השנה שנכנסים להקפאה?
רוב הפירות מכניסים אותם ליישום, לקירור, ויש פירות בכל זאת של קיץ וזה, אבל גם יש למשל הדרים, יש גם שמותי וגם יש זנים שמחזיקים כמעט כל השנה בשוק, אבל גם מכניסים אותם לקירור, גם את התפוחים, גם אגסים, גם בננות, כל הדברים האלה מחזיקים, הפרסימון, כל מחזיקים אותם בקירור. באמת יש כמעט כל השנה, אבל יש זנים שמצליחים להאריך את התקופת הבשילות שלהם.
עכשיו, כשאני כילד, אני זוכר שיהיו תפוזים, הייתה הקליפה יותר גדולה מהתפוז. בפנים היה איזשהו תפוזון קטן, והייתה קליפה עבה שבמשפחה היו מתחלקים, חלק היו יכולים את הקליפה וחלק את התפוז. לאיפה נלמה הקליפה?
כן, עשו את הפרי הדר, פיתחו הרבה הרבה זנים שהם יותר, יותר טובים לאכילה, יותר קל לקלף אותם. זה פירות שקרו להם בזמן מסוים פירות של הטלוויזיה, שיהיה קל להסתכל וגם לקלף ולאכול. ויש גם, מבחינת הפרי הדר, עשרות זנים שחוזרים שוב לזנים הקודמים, התפוזים דם, כל הזנים, יש גם תפוזים, תפוזי דם, וגם הלימון קוואט, קון קוואט, כל הזה, וגם השקולית, הלבנה פעם הכירו, אז יש את הברודה ואת האדומה, פמלה לבנה, פמלה אדומה, כל התפוזים יש גם היום אדומים, ומבחר גדול של זנים שמופיעים לשוק.
עכשיו אני ראיתי פעם אצל אחותך, עירת זאת אחותך, נכון?
נכון.
ראיתי פעם אצלה לימונים מחייכים, מה זה הדבר הזה?
יש זה מוטציה של זה שיש הפריה של הלימון ויש לנו גם עצי אתרוגים, אז החרקים גורמים לבירוס כזה שהם ככה כמו אצבעות, וזה יכול לקרוא גם עם האקלים ווירוס של הדברים כאלה, אז קוראים כל מיני דברים שונים.
זאת אומרת, יוצאים כל מיני פירות משונים.
כן, זה מוטציות שקורים בכל מיני עצים, וזה באמת קורה גם באתרוגים וגם בהדרים, ככה יכול לקרוא, כן.
זאת אומרת, אני פעם ראיתי גם שמישהו גידל אתרוג בתוך בקבוק, והאתרוג יצא בצורת בקבוק.
נכון.
זאת אומרת, אתם עושים דברים כאלו?
כן, עושים את זה לקישוט, כן. מכניסים אתרוג צעיר לבקבוק, ואחרי שהוא גודל ומקבל את הצבע היפה והכל, מכניסים אלכוהול. אלכוהול וסוגרים, הוא מחזיק עשרות שנים כך בצורה כזאת. וגם מוכרים אותו, יש כאלה שמוכרים אותו גם
לפסמים.
אתרוג בתוך משקה ככה, ליופי.
עכשיו, הפירות שאתם מגדלים אצלכם, זה יוצא לשוק או שזה אומר?
לא, הכל תחביב. ועכשיו זה ממש בעיה בגלל השקיה, שממש עצים סובלים מאוד מאוד בגלל
מזג אוויר,
בגלל שצריכים, לא יכולים להשקות את כל העצים, שממש רואים שהם סובלים וחייבים אפילו בחורף להשקות אותם.
אז מה אתם עושים עם כל הפירות שגדלים? מלא עצים, תחביב, אבל העץ גודל מלא פירות.
יש הרבה אנשים, המשפחה גדולה ומחלקים, ויש תמיד אנשים משך. היה לי פעם תחביב כל שבוע לקטוף פרי אחר של מייעץ, ממש יש הרבה.
עכשיו, אם מישהו רוצה לבוא לבקר את העצים אצלכם, זה אפשרי?
כן, באים הרבה פעמים. זה לא מתוכנן, יש הרבה מקומות היום שעושים בוסתנים לביקור, לתיירים או דברים כאלה. חושבים על זה גם, אבל ההשקעה גדולה ו... יש הרבה אנשים שבאים.
עכשיו, כשאנשים יושבים מסביב לשולחן ט"ו בשבט ושמים 30 פירות, אתה לא צריך לשים בכלל לשולחן שום דבר, אתה מסתכל ואתה רואה את כל ה-30 על העצים.
זה לא העונה של הרבה.
זה לא העונה.
כן, אבל כן, אוספים משך כל השנה פירות לט"ו בשבט. ברוך השם, היו שנים שהייתי עושה, היה לי ממש כמעט 100 מינים של פירות.
זאת אומרת, אפשר לומר שבעיקרון אתה לא מכניס פירות יבשים הביתה. יש לך את הכל לעץ.
אני משתדל פירות טריים, שזה פירות ארץ ישראל, ולא למשוך את ה... הרבה אנשים היום נוסעים לטורקיה, בגלל שהרבה שנים אכלו פירות של טורקיה, זה מה שמושך אותם. כתוב שארץ ישראל נקנית בשני דברים. קום יתהלך בארץ, כל שלוש צעדים זה מצווה בארץ ישראל, וגם לאכול את פירות ארץ ישראל, ונותר המינרלים של הארץ, ככה נכנסים לאדם שהוא אוכל את הפרי, הוא מקבל מהעומק את המינרלים. זה לא כמו הירקות הרגילות. וככה יש אהבת ארץ ישראל, מקבלים מזה.
כן, מספרים על יהודי שנסע מארץ ישראל לקח את הפירות והגיע לאיזשהו אדמו מסוים בחוץ לארץ, והוא מוציא מתוך התיק את הפרי, והוא הולך ככה עם מטלית לנגב אותה, או זו צועק עליו שלא ינגב אותה, הוא רוצה לאכול את הפרי עם האדמה של ארץ ישראל, עם האבק של ארץ ישראל. זאת אומרת, בחוץ לארץ הגישו הרבה יותר חיבה לפירות של ארץ ישראל.
כן, בשנים האחרונות מביאים למשל את הדומים, היה לנו את העצי דומים קטנים, מיובשים כאלה, וגם בתור טריים אוכלים אותם. בשנים האחרונות מביאים מסין את השזף הסיני ואת השזף הרודי, שזה בגודל של תפוח, ובשנים האחרונות כבר רואים אותם בחנויות. זה ממש פרי שלא הכרנו אותם בזמן, במעבר. והם פירות שכן היו בישראל לפני זה. או למשל הפוסוק חלבי, שזה בזמן אבותינו היו, והיום...
מה ההבדל בין הפיסוק חלבי לפיסוק שמי, שזה אותו דבר?
זה אותו דבר.
אצלנו בילדות קראו לזה גוזי גן עדן.
מה?
קראו לזה גן עדן, נסלח. קראו לזה גוזי גן עדן, כי יאכלו את זה רק פעם בשנה, בט"ו בשבט. למי היה כסף לכל... כל השנה? היינו מקבלים רק 5, כל אחד מקבל 5. זה, זה, זה היה גוז שהיה יקר. היום, היום זה, היום זה בשפע ויש את הכל, ברוך השם.
אז גם בשנים האחרונות הפיטאיות, וגם, זה הפירות של הקקטוסים. יש עשרות מינים חדשים שיש. אני למשל לוקח את הפירות גם, וזורע אותם באדנית, ואחרי שאני מקבל את הפירות, השתילים הקטנים, עשרות מינים, זה כל אחד ממש יוצא משהו אחר, בגלל שהוא צריך הפריה של צמח אחר, ואז יוצאים הרבה הרבה סוגים של ממש דברים יפים, שלא מוכרים בכלל. וככה יש כל מיני פירות אחרים גם.
אז זה העיסוק שלך אתה כל הזמן?
לא, רק תחביב.
זה רק תחביב. אז בכל אופן, אם מישהו רוצה להגיע לראות את המקום שלכם, את העצים, אתה אומר למעלה מ-200 עצים, אז אתם יושבים במושב בית מאיר, נכון?
נכון.
תודה רבה לך, רבי יוסף קאדי.
טוב, תודה רבה, בשורות טובות,
חג שמח, כל טוב.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדת מהגמרא עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם חייגו כוכבית 3029.
ילדים יקרים, כאן רבי אלתר. בואו לקרוא ולשמוע את סיפורי סבא בחוברת, ועכשיו גם בדיסק מבית קומיקס סבא, להשיג ברשת יפי נוף ובחנויות המובחרות.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
דלתות חמדיה.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
היה יהודי שמשפחה שלטה לארץ ישראל, משפחה מאוד מפוסמת, משפחת אייזן. חסידי קרלין, שהמשפחה כשהגיעה לארץ ישראל, הגיעה ליפו, משם עלו לירושלים, גרו מהשערים. הטרגדיה הידועה של משפחת אייזן, שנפל פגז בבית שם והרג חלק גדול במשפחה, זה הייתה מכה גדולה, עצב גדול היה במאשרים. אבל כשהם הגיעו לארץ ישראל, הם ירדו מהאונייה, ואז בא לקראתם אחד הערבים ומחר להם כמה פירות, שזה הרימונים. הילדים סמכו, צהלו, כל הדרך לא היה להם שום דבר, לקחו את הרימון, אכלו את הקליפה וזרקו את כל הגרעינים. וזה אמרו. אז אחד הילדים אמר לאבא שלו, איזה טעם יש לפירות של ארץ ישראל, לאיפה הבאת אותנו? אז הוא אמר להם, ילדים, על פירות של ארץ ישראל אסור לדבר מילה. אכלו את הפרי וזרקו את הגרעינים. נזכה באיזשהו סיפור שכשדורם על פירות, הגיע פעם אדמור מוויז'ניץ, זכרונו לברכה, הגיע לירושלים, והגיע לכותל המערבי, ואז הוא אמר לגבאי שלו, מנחם אליעזר מוזס, שהוא רוצה להיכנס לאדמור מגור לבית ישראל. ברור שאדמור מוויז'ניץ צריך לחכות לתור, נכנס פנימה והוא מתיישב, ואז מי שהכיר את ביתו של הבית ישראל, השולחן היה צלחת גדולה, מלאה פירות, אחרי שיחה של שתי דקות אדמו מגור קם, לוקח תפוח הזה, נעלם לחדר השני, חוזר אחרי כמה דקות, התפוח מקולף, חתוך לחתיכות קטנות, ושם את זה לפני אדמו ומכבד אותו. וזה היה פלא, אנשים לא הבינו מה זה, מה השירות הזה. אחרי שהם הלכו, התברר שאדמו מוויז'ניץ היה בבוקר אצל רופא שיניים, והיה לו קשה ללעוס. ואדמו מגור חש בזה שהוא לא ייתן לו תפוח והוא לא יוכל לאכול ותהיה איזשהו מבוכה, אז הוא פשוט קילף לו את הפירות ושם לו את זה ונתן לו, קילף את התפוח חץ, שם לו את זה לשולחן. אם מדברים על הבית ישראל, בירושלים גר ברחוב יוסף מתתיהו רבי צין קלצקי. תראה לעצמי שכולם הכירו אותו, בית ברוך השם, ברוך עם ילדים, שכולם יצאו לשם ולתפארת. רבי צין קלצקי היה עושה הרבה דברים. היה גם עושה מודעות, וגם מנגן בחתונות, ועושה שלטים, גבאי בזכר מוישה, הוא עשה המון דברים. ופעם אחת החליטו מס הכנסה לבוא לבדוק מה הוא עושה. עקבו אחריו, הוא גר מול הפנימיה של חסדי גור של שפת אמת, בקומה הראשונה, מאחורי הטלפון הציבורי. בזה בוקר אחד הם נכנסים, דופקים בדלת, אומרים, תשמע, ראינו שאתה עושה א', ב', ג', ד', עקבנו אחריך, אבל אתה לא מדווח אף פעם למס הכנסה. וכתבו לו דוח, דוח שהוא הסתכל על הדוח, הוא צריך לעבוד עוד 50 שנה רק בשביל לשלם את הדוח הזה. מאיפה הוא ישלם את זה? אמרו לו, תשמע, אנחנו לא מעניין אותנו בשום דבר, לא שילמת מס הכנסה שנים רבות, אנחנו נבוא בעוד שבועיים לבדוק מה עשית. והם נעלמים. הוא לא יודע מה לעשות, מתייעץ עם אשתו, מה עושים, מה עושים הדוח הזה. אמרו לו, אשתו, תשמע, אתה תלה פה, לא רחוק מפה, גר אדמו"ר מגור רבי ישראל, יש את הבית מדרש שלו, יש את הבית מגורים שלו, תלה, תתייעץ איתו.